טוב, שלום. אנחנו לא נמשיך את מה שלמדנו שנה שעברה על, על תנ"ך, מה שאמרתי לכם בפעם שעברה. והשנה נתחיל מהלך חדש שהוא בעצם מבוסס על ספר של מהר"ל שנקרא נתיבות עולם. ובנתיבות עולם יש שם נתיב שנקרא אהבת השם. נתיב אהבת השם. יהיו כמה הקדמות לנתיב הזה, ואחר כך נתרכז יותר על טקסט עצמו. אז זה בעצם מה שמתוכנן. היום אנחנו נלמד שיעור שלא לא בהכרח קשור לכל המהלך הזה, אבל כן קצת קשור. נראה לי שזה יותר שיעור כללי כזה על מה ולמה אנחנו לומדים בישיבה. מה צריך ללמוד בישיבה? על זה השיעור היום. ומפעם הבאה אנחנו יותר נתרכז על הקדמות למהר"ל. כן, בבקשה. כן, זה טוב מאוד. אנחנו באמת עוד נדבר על זה אחר כך, אבל בגדול, כן, זה טוב להתכונן ולהכין, זאת אומרת, ללמוד את נתיבות עולם, חלק ב', נתיב אהבת השם. נכון מאוד. טוב, אז יותר שיעור הקדמה לעצם מהלך לימוד בישיבה. יש בין שחקני תיאטרון, יש מעין אמירה כזאת, שסיוט הכי גדול של שחקן, זה אם הוא פתאום יקבל בלאק-אוט, כזה מין הלם בהצגה, והוא ישכח מה שם המשחק, זאת, מה שם המחזה שהוא משחק בו, מה התפקיד שלו, מי כתב את המחזה? אלו שלושת השאלות. כי אם הוא יודע תשובה לפחות לאחד מהם, אז הוא יוכל לעשות אלתור. הוא יוכל לשחק. אם זה, הוא יודע שזה נגיד מולייר, אז הוא ישחק תקופה של צרפת, תקופת הפוסט רנסנס. אם הוא יודע שזה מחזה מודרני, אז הוא ישחק, לפחות הוא איזשהו תפקיד, אתה משרת, אתה מלך, אתה, מי אתה? או לפחות שם המחזה, אם אתה שם מחזה בלשי, או שזה מחזה רומנטי, אתה צריך לדעת לפחות משהו. אבל לנו לא אמרו מה שם המשחק. זאת אומרת, אנחנו נולדנו לעולם, באנו למציאות הזאת, לעולם הזה, ואף אחד לא אמר לנו מי כתב את המחזה. זאת אומרת, יש הרבה שאומרים אני כתבתי, אבל אף אחד לא אמר מה התפקיד שלי, מה עליי לעשות בעולם הזה. ובאמת, לא מי כתב, לא מה שם המחזה, ומה לא ולא תפקיד, אז איך אפשר פה לשחק? אבל ככה קורה, אנחנו נולדים ולא יודעים מה לעשות. לכן, מה שצריך לעשות זה פשוט לברר מה אני עושה כאן. בשביל מה העולם? מי ברא אותו? ומה תפקידי? אלו שלושת השאלות שכל אדם צריך, אדם אינטליגנטי, אני לא אומר אדם מאמין, סתם, כל אדם שהוא לא נפעל, שהוא לא חי חיים שגרתיים, חיים כמו, חי באינרציה כזאת, אלא אדם שהוא חושב, הוא צריך להיות מסוגל לענות על שלושת השאלות הללו. מה אני עושה פה בעולם הזה? בשביל מה אני כאן? וכל העולם, בשביל מה הוא קיים? ובדרך כלל אין שום מקום איפה שעונים על השאלות הללו בצורה נכונה ואמיתית. בדרך כלל לא מלמדים, אין תשובות לשאלות הללו, לא בבית ספר ולא באוניברסיטה. באוניברסיטה לא עונים. ואדם צריך לנסות לבד להבין את כל מה שמתרחש פה. אני פעם ראיתי משחק מחשב כזה, שבמשחק כזה אין כללים. לא מודיעים לך, לא אומרים. באופן פשוט, אתה יודע, אתה רץ, שם צריך לקפוץ, זה, אבל פה אין. אין כללים ואין זה. ואם אתה מבין מעצמך מה צריך לעשות שם, יודע, אדם נכנס לחדר, והוא כאילו שם, הבובה שלך בחדר, ואיך אפשר לצאת כדי להמשיך את המסלול שלך, אתה צריך בשביל זה להתקשר בטלפון למשל, אבל זה לא כתוב שם ואף אחד לא אומר. אתה צריך להבין לבד מה הכללים, מה לעשות. אולי להזמין משטרה שהיא תוציא, מכבי אש, לרדת מהחלון, משהו צריך להיות. אתה צריך כל הזמן להפעיל לראש מה לעשות, כי שם אין כללים, לא אומרים לך. אני חושב שבמובן מסוים החיים שלנו הם די דומים למחשב הזה, למשחק הזה במחשב. לא אמרו לנו מה צריך לעשות כדי להיות מיושר, כדי להיות שמח, כדי לחיות נכון, כדי להיות מוסרי. אין כללים, אתה צריך לנסות להבין לבד. איפה אתה יכול להבין את כללי המשחק? בשביל זה צריך יישוב הדעת. בשביל צריך להשקיע לזה זמן. וזאת הישיבה. ישיבה באה מלשון לשבת, כן? אתה צריך יישוב הדעת, אתה צריך לשבת. קודם כל, לא לרוץ, לא ללכת לשום מקום, לא לעשות את זה בינתיים. עכשיו אני בדיוק פיתרו אותי ובעוד חודשיים אני מתחיל עבודה, אז עכשיו אני בחודשיים הללו אני אלמד. זה טוב מאוד, זה מצוין לנצל זמן ככה, אבל זה לא שאתה שם תמצא את התשובות לשאלות. שכך אפשר ללמוד דף גמרא, אולי אפשר ללמוד עוד כמה דברים, אבל לא עיקר התשובה לשאלה בשביל מה אתה חי. זה צריך זמן שאתה לא מוגבל בחודשיים, אלא אתה צריך באמת לחפש תשובה לשאלה הזאת. וזאת הישיבה. אתה לא דואג על הפרנסה, כי יש לך פה אוכל, יש לך לינה. אתה כולך מרוכז על לנסות להכיר את עצמך. לפגוש את עצמך, לברר מי אתה, בשביל מה אתה פה. כן, בבקשה.
הרב נתן את הדוגמה של השחקן על במה. מה שהרב אומר בעצם זה שאנשים צריכים לאלתר בחיים וכך למצוא את הדרך, שאני רוצה להבין.
לאלתר אתה יכול כשאתה יודע מי כתב את המחזה או מה התפקיד שלך. אז אתה יכול לאלתר, אבל מה אתה אלתר? אתה עכשיו תאלתר את עצמך שאתה גנב כזה בחושך שם הולך, ופתאום מתברר שהתפקיד שלך, ואנשים באו פה לראות את מחזה של צ'כוב.
אז איך לכאורה אדם אמור לאלתר בחיים אם אין לו
יהיה? נכון, לכן אני אומר שמחזה שאנחנו חיים בו, זה מחזה אבסורד, זה תיאטרון אבסורד. שמעתם שיש כזה דבר נקרא תיאטרון אבסורד? אז רוב העולם הוא חי בתיאטרון אבסורד, שאף אחד לא אמר להם מה הם משחקים, למי הם מחכים שם בסופו של דבר, מי הוא הגודו הזה. זאת אומרת, זה פשוט אתה נמצא במציאות אבסורדית. זה אחד, דרך אגב, מה שאני אומר לכם זה לא סתם הברקה שלי, זה אחד הנחות יסוד של כל פילוסופיה אקזיסטנציאליסטית. זאת הנחת יסוד שלהם, שאין משמעות לחיים. אין משמעות. זה האמירה האולטימטיבית של תיאטרון האבסורד. אין משמעות. אל תחפש משמעות. ואנחנו מאמינים שיש משמעות. רק צריך ללמוד אותה. אתה לא יכול מעצמך להבין לדעת שם. ואת המשמעות הזאת אתה צריך להשקיע איזשהו זמן, מאמץ שאתה בו מקדיש חלק מהחיים שלך לרצון לגלות. אז מה היא משמעות? עכשיו, איזה חלק? זה כבר דבר אינדיבידואלי. אצל אחד זה יכול להיות שנה, אצל מישהו זה יכול להיות אכן חודשיים הללו. זה לא משנה. כל השאלה אם אתה קיבלת תשובה לשם מה אתה באת לפה. אם קיבלת תשובה תוך חודשיים, או תוך שבועיים, תוך יומיים, או תוך שנתיים, אז זהו. מכאן, זה אותה סיבה שבשבילה ישיבה קיימת, הסיבה הזאת מיצה את עצמו. זהו, כבר לא צריך ללמוד בישיבה. צריך להתחיל לחיות חיים מתוך ההבנה בשביל מה, שאתה הבנת בשביל מה אתה חי. אז אתה עכשיו מגשים את זה, מבצע את זה, מוציא את זה לפועל. כשאתה הבנת את זה. יש כאלה שאצלם להבין את זה, זה לוקח 20 שנה. או אולי הוא הבין שמהות שלו ועניינו זה ללמוד בישיבה כל החיים, ללמוד וללמד וזה, זו גם אפשרות, זו גם דרך, בהחלט. רק אנחנו מבינים שלא משנה במה אתה עוסק, בתעשייה או בלימוד תורה או במוזיקה, אדם אמור לעסוק במה שהוא עוסק כביטוי למה שהוא הבין בישיבה הזאת. הוא הבין שייעוד שלו או מהות שלו בחיים זה לעסוק בטכנולוגיה, בפיתוח תעשייה, אז יופי, אז אתה עכשיו עוסק בזה. אפשר כל החיים. או בלימוד, אתה לומד כל החיים. אבל אתה הבנת את זה, אתה פועל היום כשליח למשהו שאתה קלטת כשלמדת בישיבה. וכשאין ישיבה, אז אדם חי בצורה, רב הוא קורא את זה בצורה מטורפת, שאדם כמו מטורף כזה, הוא לא לפה, לא שם, הוא לא יודע לאן הוא הולך. מקסימום מה שהוא יודע שהוא הולך, אז הוא הולך שם לקנות בית יפה, ויהיה לו אוטו יפה וכו'. זה המעוף מחשבתו. אז זה חיים מטורפים. כן, בבקשה.
בגברים, מה
התפקיד
בחיים, או שבישיבה לומדים תורה, או
שלהי נועה? כן, זו באמת שאלה טובה. אנחנו יודעים שבישיבה לומדים תורה לכאורה, נכון? זה פשוט קוד, זה מילת קוד. ללמוד תורה זאת לא מטרה. המטרה, אנחנו לא חיים בשביל ללמוד תורה. אלא להפך, אנחנו לומדים תורה בשביל לדעת איך לחיות. וכשאתה חי נכון, אתה מגשים את האמונה שלך, את התורה שאתה מאמין בה. אתה מגשים, אז אתה לא מתנתק, אתה חי את התורה. אבל וזה סוג של לימוד תורה. אבל לומדים בישיבה לא בשביל ללמוד תורה במובן הטכני של המילה, כן? כמו שאנשים אומרים, אתה לומד כדי לדעת גמרא, כדי לגמור את השס, כדי לברר הלכות. זאת אומרת, זה פשוט טעות. זה לא נכון. לא בשביל זה ישיבה קיימת. אנחנו פה לא בשביל ללמוד גמרא, או אמונה, או אגדה, או כל דבר אחר. לא בשביל זה. אנחנו בישיבה כדי לדעת בשביל מה אני חי. ואני לא יוכל לדעת את זה בלי שאני לומד תורה. כי מי יגיד לי בשביל מה אני חי, אז בשביל זה קיימת תורה, מוסר, אמונה, תורת הסוד, יש הרבה הרבה גוונים, הרבה רובדים של לימוד הזה. ואותו דבר גם לימוד גמרא. מטרה של לימוד גמרא זה לא לדעת הלכה, זה לא לדעת תכלס מה עושים, למי שייך שם שלוש מטבעות שאתה שמת אותם אחד אחרי השני כשמצאת אותם מטבעות. לא בשביל זה אנחנו באים, כי מי ש... יש גם הלכה, לא... גמרא לא לומדים כדי לדעת תכלס מה עושים, גמרא לומדים כדי ללמוד לחשוב בצורה עמוקה, בצורה תלת ממדית או פוליפונית, בצורות שונות, להסתכל על מציאות מזוויות שונות. אז אנחנו קוראים לזה, רבי טרפון אומר ככה, רבי עקיבא אומר ככה, רבי נתן חולק, רבי יוסי בסופו של דבר בדעתו של רבי עקיבא. אז אתה עכשיו ראית את המציאות מזוויות שונות, ממימדים שונים, ואתה ככה לומד לחשוב. זאת אומרת, מטרה היא לא לדעת בסופו של דבר האם פירות הללו שיצאו מהסלסילה הם שייכים לסלסילה או לא. המטרה היא לדעת איך אתה חושב, איך אתה מנתח את המציאות שאתה נקלט אליה. כמו שמסביר שם בלטניה, אז הוא אומר, כשאנחנו לומדים גמרא, אז אנחנו לומדים לחשוב כמו שחשב רב ושמואל. אנחנו לומדים צורת החשיבה של תלמידי חכמים, של האמוראים. זאת הסיבה ללימוד גמרא, ולכן הוא מאוד מאוד חשוב, מאוד משמעותי, הוא חלק העיקרי של בדרך כלל של לימוד בישיבה. אבל המטרה היא, זה לא לפתור שם סוגיה מסוימת, והמטרה היא אחרת. יש אצל רמב״ם מין אמירה מאוד חריפה ביחס לאנשים שהם חיים בלי לדעת למה הם חיים, בשביל מה הם חיים, שבכל עניינם, כל מה שהם עוסקים זה הם בסך הכל כאילו, הם עובדים, הרבה עובדים. אבל למרות שהרמב״ם עצמו היה רוב חיים שלו הוא עבד, אבל באמת כשאדם לא מבין בשביל מה הוא עובד, רמב״ם הוא לא נגד אנשים שעובדים, הוא בעצמו כמו שאמרתי עובד, הוא נגד אנשים שהם הופכים, שהם עובדים בלי להבין למה אתה עובד, למה אתה עוסק במה שאתה עוסק, מה המטרה שלך, בשביל מה העולם, כן, כמו שאמרנו. אלא הוא... אז אצלכם תסתכלו במקור 3א, באמצע הדף, סליחה, באמצע המקור יש שם שורות מודגשות, פסט. אז הרמב"ם אומר ככה, לולי המשתגעים נשאר העולם חרב. כן, לפני שאנחנו נמשיך הלאה, אני רוצה להפנות תשומת לבכם למה שבעצם פה הרמב"ם אמר. הוא אומר, אדם שהוא עובד, כן, הוא מתאר אדם רגיל, אדם מודרני שלנו היום. יש בן אדם שהוא קם בבוקר, הולך לעבודה, עובד שם עד 4, אני לא אומר יותר מדי, 4, 5, חוזר הביתה, רואה טלוויזיה, משחק קצת עם ילדים, הולך לישון, זהו, וככה להלאה. אז הרמב"ם אומר על אדם כזה שהוא אדם משוגע. מי שחי חיים רגילים, כאלה שהוא קם, עובד, הולך לישון, זה אדם, לפי רמב״ם, הוא פשוט חולה נפש. משוגע. אומר, ודאי שאנשים, כאילו, זה טוב שיש הרבה משוגעים, כי אחרת לא היה לנו מכוניות, לא היה לנו על מה, לא היו מטוסים ומחשבים. זה טוב, בסדר, זה טוב. אבל האדם הזה כשלעצמו, הוא, למה הוא עושה את זה? אם הוא עושה את זה בשביל פרנסה, מה שנקרא, פרנסה, להביא אוכל לילדים, נכון? ככה זה אחד המשפטים הכי מפורסמים, כאילו, אני צריך להביא לחם הביתה, לחם. אז הרב אומר, אתה חי בעצם בשביל להביא אוכל, אז סימן שאתה משוגע. כמובן, זה לא מדובר על מציאות שאדם, שאם אתה לא תביא אוכל, אז מישהו ימות. אתה מציל חיים, זה משהו אחר. אבל לרוב אנשים לא מביאים אוכל הביתה בשביל כאילו, להציל חיים. לרוב אנשים לא עובדים בשביל לחם, הם עובדים בשביל אופנוע, לעזור לבן לקנות אופנוע, או להחליף סלון לתרצה. אתם יודעים מי זה תרצה? תרצה שכל הזמן תרצה, היא אף פעם לא תסתפק בה. היא רוצה. אז אנשים הללו שהם לא חיים באמת בשביל הקיום אמיתי, לרוב כולנו ככה, אז הרב אומר, הם משוגעים. אז זה המשפט, מודגש אצלכם. לולי המשתגעים נשאר העולם חרב, שאין בעולם שגאון דומה לשגאון האדם, שהוא חלוש הנפש, האדם, כן, הוא חלוש נפש, ודל הרכבה, והוא נוסע מתחילת הגלגל השני, כמין קצה עולם, משיבת הגלגלים, גלגלות היישוב, עד סוף השישי, זאת אומרת, הוא נוסע ממדינה למדינה, מארץ לארץ, והוא עובר ימים בזמן ובחורף, בזמן החורף, סליחה, והולך בארץ התלוות בזמן החורף וקיץ, ומסתכן בנפשו לחיות השדה ולרמסים. למה? מה המשך? כדי שירוויח דינרים, להביא אוכל הביתה. זאת אומרת, אדם הופך את עצמו לכספומט המהלך. הוא הופך את עצמו לאמצעי להשגת כסף. אמצעי בשביל אנשים אחרים. אבל אנחנו מאמינים שאדם הוא לא אמצעי בשביל מישהו. אדם הוא עצמו המטרה. הוא לא נועד כדי לספק למישהו משהו. הוא בא לעולם לא בשביל משהו, כן? הוא לא אמצעי. הוא המטרה. אדם הוא מטרה. וכשאתה משקיע את החיים שלך בשביל פרנסה, אז אתה הופך את עצמך לכלי, לעת. הנה, תראו, אומר פה רב קוק במקור אחד אצלכם, בעולה טריה, אומר ככה, שלימות האדם תלויה במה שתהיה לו מטרה כוללת לכל הרצונותיו ופעולותיו בחיים. זה מספיק, כאילו יש פה המשך גם אצל הרב, אבל נראה לי שזה אמירה חזקה כבר בפני עצמה. שלימות האדם תלויה במה שתהיה לו מטרה כוללת לכל הרצונותיו. כל מה שאתה עושה צריכה להיות מטרה אחת, גדולה, גלובלית, שלשמה, שבשבילה אתה חי ואתה עושה את זה. ומה המטרה הזאת? המטרה, אדם מרגיש לא יודע אם אתם חשתם את זה פעם, אבל אני חושב שכל אדם נורמלי, רגיל, מרגיש לפעמים ש... שלחיים שלו צריך להיות שיש לזה ערך נצחי, ערך אינסופי, שאני בא לעולם לא בשביל ש... בסדר, חייתי, נהייתי מנכ״ל או סמנכ״ל או משהו, ואז, ובום, יצא על פנסיה ומת. כאילו, ברור שלכל אחד מאיתנו צריך להיות ש... שערך שלי הוא ערך אלוקי, אינסופי, או כמו שרב אומר פה, נצחי. ומה שאתה חי, זה צריך להיות משהו נצחי. לא להקים מפעל שהוא ייתן הרבה חיסכון באנרגיה. לא שזה לא טוב להקים מפעל חיסכון באנרגיה, שנותן. כל השאלה למה? האם זה שווה שאתה מוכר את הנפש שלך, את החיים שלך, בשביל שיהיה אחר כך יותר אנרגיה? לא, לא שווה. אתה הופך את עצמך לאמצעי, לסוללה, כן, לאנרגיה, למקור לאנרגיה. תראו איך הרב אומר את זה במקור 2. יש תביעה פנימית בליבו של אדם שכל גילויי חייו צריכים שיהיה להם אופי נצחי. זאת הכוונה. לכל אדם, כל מה שאתה עושה צריך להיות אופי נצחי. ובמקום זה אנשים תופסים כל מיני מטרות קטנות ומאכזבות, כאילו המטרה שלו זה לעשות דוקטורט, או מטרה שלו עוד משהו שם, ואז חיים שלו בעצם, כמו שרמזת, הופך אותך למשוגע, לאמצעי. תראו איך רב אומר את זה במקור 1 א', וכאשר נפש האדם תבחה להיות כאונייה מטורפת בלא שום כיוון מטרה, ימצא לו, או סליחה, ימצא לו בדמיונו מטרה כוזבת, שקרית. המביאה אותו לאבדון. למה? כי הוא עכשיו חושב שהכי חשוב לו, קודם כל, כאילו, להתבסס, נבנה את הבסיס כלכלי, ואחר כך נלמד בישיבה, ואחר כך נתחיל לחיות. קודם כל אני צריך להרוויח, לגמור משכנתה, אחר כך נחשוב בשביל מה אני חי. אבל פה זה בדיוק הפוך. כל מה שאתה עושה, ובשביל זה הישיבה, אתה כאן קודם כל להבין מהו האופי הנצחי שלי. כן, בבקשה. אופי נצחי זה אומר משהו, הרב ממשיך שם במאמר, אומר שלא תפחד מזה שדבר הזה הוא חולף. מה שאתה עושה שזה לא יהיה חולף. נגיד אתה עכשיו בנית בית, האם זה דבר, יש לזה אופי נצחי? אז התשובה היא לא. הבית יארס. אתה עכשיו, או כזה גדול, יש לך עכשיו משהו, זה... אותם הקירות שאתה עשית אותם, הם יחיו יותר, הם יהיו קיימים יותר ממה שאתה חי פה. לכן זה לא יכול להיות שמטרת חיים שלך זה לבנות בית. זו מטרה חולפת. לעשות משהו שיש בזה ערך לא עובר, למשל לעלות לארץ. לעזור לבן אדם אחר. להבין את הבן שלך כשהוא נמצא בפרשת דרכים. ליצור קשר טוב עם אשתך. כל דבר שהוא לא נעלם, שהוא נשאר לנצח, גם אם הבן ישכח שאתה דיברת איתו, אבל בזיכרון האלוקי, בזיכרון האינסופי, הדבר הזה הוא לא נעלם, הוא נשאר לנצח. הקדוש ברוך הוא זוכר את זה. אבל זה שאתה שם בנית בית, ובכוונה הרמב״ם, עוד מעט נראה שם בהמשך, הרמב״ם בכוונה מביא דוגמה הזאת, שאדם מרוויח, 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 והנה סוף סוף הוא קנה בית. אבל הוא לא יחיה בבית הזה, הוא לא יגור בו. הוא מכר את החיים שלו תמורת הבית. אנחנו עצרנו פה באמצע, בואו נראה איך הרב, איך הרמב״ם אומר את הדבר הזה, כן? אז אחרי השורה המודגשת שם באמצע הפסקה, אז שורה שלישית, אחרי השורה המודגשת, אנחנו שם עצרנו, כן? כדי שירוויח דינרים, וכשיקבץ כולם, כן, כלום מן הזהובים, הוא יקבץ את הכסף הזה, שמחר בהם כוח נפשו השלם, כן? תשימו לב איך הרמב״ם מגדיר את זה בצורה כל כך חריפה, כל כך חדה. מה זה הדינרים הללו? זה משהו שאתה קיבלת תמורה, זאת אומרת, אתה מחרת שם כוח הנפש שלך, כוחות הנפש ושיחות הנפש. במקום שיחות הנפש, אתה במקום הבנות עמוקות, במקום להבין בשביל מה אתה חי, במקום דברים שהם נצחיים, שהם דברים גדולים של החיים, אתה הלכת, מכרת אותם והרווחת זהובים. אז תשימו לב איך הרמב״ם מגדיר את זה, שמחר בהם כוח נפשו השלם, והיה לו מהם חלק, דיינו מהכסף הזה, אז הוא התחלק לחלק אותם על אומנים, לבנות לו יסוד על טבור הארץ בסיד ואבנים, כן? אז הוא עכשיו יבנה שם, מחלק את זה לקבלן, כן? עכשיו כל הכסף הזה, מה זה כסף? זה השעות שיחות נפש עם אשתו, את זה הוא נתן במקום לעשות זה, הוא נתן את זה לקבלן. קבלן בניין, נתן את זה למוסטפה. עכשיו, הוא לקח את הכסף הזה ובונה לו בית עם סיד ואבנים כדי להקים עליו קיר. עכשיו עומד פה קיר שיעמוד שנים רבות. הקיר הזה יעמוד פה שנים רבות. והוא, אדם הזה שעשה את כל זה, הוא יודע שלא נשאר משנות חייו מה שיוכל בהם לבלות בניין עשוי מן הגמה. גם אם אתה תגור בסוכה, אתה תחיה שם יותר זמן מאשר הסוכה הזאת, הסוכה הזאת תעבור אותך גם. ויש שטות ושגאון כזה, אני זוכר, יש לי כל פעם לפני ראש השנה, אני זוכר את הזיכרון הזה, שיש לי מכר שיש לו מקולת. אולי פעם סיפרתי לכם את זה בטח כמה פעמים. שיש לו מקולת. והוא עובד במקולת הזאת ממש ככה, כמו עבד, מבוקר עד הלילה. מקולת פותחים שם ביישוב, כשאנשים חוזרים מוותיקין, מקולת צריכה להיות כבר פתוחה. כך הוא הסביר לי, כן, שיהיו קליינטים. והוא סוגר אותה כל יום ב-8, ופעמיים בשבוע, 8:30 אני חושב, ופעמיים בשבוע ב-10:30. כן, זאת אומרת, הוא נמצא שם במקולת 14 שעות. בממוצע. פעמיים בשבוע יותר. 16-17. עכשיו, הוא יוצא מהבית, הוא לא גר ביישוב, הוא גר במקום אחר. הוא נוסע ליישוב חצי שעה נסיעה. אז עוד חצי שעה לא, חצי שוב. זאת אומרת, הוא כמעט כל החיים שלו גר שם בין הקרטונים והביצים. וככה, שנים, מבוקר עד הלילה, כמעט בלי חופשים, כי במקולת אין חופשים. כך הוא חי. ואני כל הזמן, הלב שלי נחמץ כשראיתי אותו, וכל כך הצטערתי בשביל כך, ריחמתי עליו, איש שהוא אדם טוב, וזה הכל, אבל ככה, עבד נרצע. יום אחד אני הולך שם במקום הזה, ביישוב, פתאום רואה אותו נוסע באוטו חדש כזה, וולבו, משהו כזה, שאני לא יודע, משהו כזה מפואר, נוסע באוטו והוא צופר לי, עושה לי סימונים כאלה ככה עם הזה, עם האורות, זה, זה, זה. וצפק לי, הרב פיירמן, מה אתה אומר? וככה מתקרב ממנו, צריך לדעת איך לחיות, אה? אז הרמב״ם אומר, זה פשוט משוגע. זה זה, עליו רמב״ם דיבר כאן, גיבור ראשי של, ה, של, של פירוש המשניות. הנה הוא. אני חושב שזאת הכוונה של, ה, של הרב. עכשיו, מה שנשאר לנו זה רק להבין אז איך עושים את זה, אז איך אחר כך מגשימים מה שאנחנו הבנו. זאת אומרת, קודם כל, כמו שאמרנו קודם, כן, המטרה בישיבה זה לנסות להבין מה אתה עושה פה. כשאתה מבין את זה, אז אני חושב שזה זמן טוב לצאת מישיבה. יש אנשים שהם הבינו שהם צריכים להמשיך, אז הם המשיכו, אבל רוב האנשים, ולכן גם רוב שבטי ישראל, מתוך 12 שבטי ישראל, כולם עבדו חוץ משבט יששכר, כן? זאת אומרת, רוב עם ישראל, צריך אחר כך להגשים מה שהוא הבין בישיבה בחיים. ועכשיו, זה לא משנה באיזה תחום אתה מגשים מה שאתה הבנת. מישהו שהבין שצריך לעשות זה בספורט, אז הוא יעשה בספורט. מי שהבין שזה בכלכלה, או בבנייה, או במקולת, אכן זה דבר טוב ונכון לעבוד במקולת. בתנאי שמה שאתה עושה שם, זה אתה לא מקבץ דינרים, אלא אתה מחפש מה המטרה הנצחית ומה שאתה עושה במקולת. מה יכול להיות מטרה נצחית? למשל, רצון לעזור לאנשים. אם אתה הבנת, כשהיית בישיבה ולמדת שם מתוך כל מה שלמדת, אתה קלטת, וזה לא סתם אתה קלטת מדפים, יש לך קשר עם הרב, אתה מדבר, אבל אתה סך הכל, מכל הלימודים, אתה הבנת שייעוד שלך פה זה להתמסר, לעזור לאנשים, כי יישוב הזה צריך שיהיה בו מקולת. אז זה מצוין שתעבוד שם. זה לא שחס וחלילה אנחנו נגד אנשים שהם עובדים לפרנסה שלהם, כאילו עובדים ועוזרים לאנשים אחרים. זה מצוין. כל השאלה מה המטרה שלך שם. אם המטרה שלך היא נצחית, כמו שאמרתי, לעזור, אז זה מעולה. זה טוב מאוד. זה שאתה מקבל על זה תמורה כספית, זה לא מוריד ממצווה. אדם שהוא רופא, שהוא מציל חיים של מישהו, הוא קיים מצווה, אבל הוא קיבל על זה גם מזכורת, כאילו יש לו, זה לא מוריד מערך של המצווה. כל השאלה מה המטרה שלך שם. אז אם המטרה הייתה לעזור, אז טוב מאוד. אמנם אתה גם צריך לעזור גם לאשתך גם לילדיך, ואם אתה במקום כל הזמן לכולם עוזר, אז אתה מזניח אותם, אז גם פה אתה לא בסדר, סימן שאתה לא מספיק למדת בישיבה, כי אחרת היית יודע שעניי עירך קודמים, ולכן אתה לא יכול לעבוד שם 16-17 שעות ביום כדי שם במנותק מהבית מילדים. צריך להיות גם מאוזן בצורה כזאת, אז אתה תרוויח פחות, אז אי אפשר, אז תתחלק, שותף, לא יודע מה, תמצא פתרון. ודאי שאפשר, אם אדם לא יכול, לא נולד להיות עבד של, של ארגזים שם, כן? אז מוצאים את הדרך, אבל בגדול זה טוב מאוד. הדבר הזה הוא נקרא אצל רב קוק, הרעיון הזה הוא נקרא בכל דרכיך דאהו. רב קוק אומר שכל מה שאדם עושה, כמו שאמרנו קודם, צריך להיות אופן נצחי, אז הוא אומר כל דבר, לא משנה מה אתה עושה. ממש לא משנה. אתה יכול לעשות, לעשות בכל דרכיך דאהו, בכל הדרכים, אם הם מובילים אותך לזה שאתה מגשים את את המהות שלך, את הייעוד שלך, אז זה טוב מאוד. בין שזה ספורט, בין שזה טכנולוגיה, מדע, אומנות, או גמילות חסדים. כל דבר הוא, על ידי זה אתה יודע את השם. כן, בבקשה. כן, נכון. נכון, זו באמת שאלה טובה. אז אדם יכול בעצם לעשות קריירה בצבא, והוא נמצא שם בשביל להתקדם ובשביל לקבל פה דרגות, והוא נמצא שם כדי, כי לכל רב סרן מבטיחים לו אחר כך רכב, ואחר כך יש פנסיה טובה, וזה זה זה, והוא נמצא שם בשביל סך הכל עושה קריירה. והוא אומר, אידיאלים, עם ישראל, קדוש ברוך הוא, ארץ ישראל וכל זה, אבל בתכלס מה שאכפת לו זה, זה קידום. כן? זה בעצם מה שמעניין אותו, קידום. אז איך אנחנו נדע איפה קצין הזה שהוא קצין אידיאליסט, או שהוא קצין קרייריסט? איך נדע להבחין ביניהם? לא נדע. אי אפשר לדע דבר כזה. אם כי רואים עליהם, בדרך כלל רואים, כן, הבן אדם, אם הוא חי את החיים שלו כשליחות, או שהוא חי את החיים שלו שהוא שגאון כזה. בדרך כלל זה ניכר. גם על פנים שלו, גם על הגשה שלו, גם הקשר שלו במשפחה, הכל. זה, דברים הללו הם אנשים קולטים, מבינים את זה. אבל נגיד שלא לא, לא זה עיקר. לא נקודה כאן, אם אתה יודע את זה, לא יודע. שאלה אם אתה יודע, אתה בעצמך. בדרך כלל, בן אדם שהוא באמת אידיאליסט, באמת מחפש נצח, אז הוא חי את זה בגדול, הוא לא חי מסכן, הוא מבין, הוא יש לו הסתכלות אחרת לגמרי. אבל באמת אתה צודק, יצר הרע יכול לשכנע אותנו בכל דבר. לכן זה לא מספיק שאדם למד בישיבה לפני שם 10 שנים. לכן יש מצווה ללמוד תורה כל הזמן, אבל זה לא ללמוד תורה כדי לדעת מה אמר שם רמב״ם, או כדי, כדי עוד לגמור 2 מקרא ואחת ותרגום. כן, זאת אומרת, אתה לא לומד שפשוט לזכור את, את פרשת שבוע, אלא כשאתה ממשיך ללמוד במצווה לימוד תורה, זה שאתה כל הזמן חוזר לאותו רעיון, לאותו עיקרון שאתה קלטת אותו כשלמדת בישיבה. אתה קלטת מה המטרה, מה המגמה, מה האידיאליזם הזה, מה הם האידיאלים שאליהם אתה שואף. ועכשיו, כל יום, בכמה מילים, אתה מזכיר לעצמך את זה. ופעם בשבוע אתה מקדיש לזה הרבה זמן, שבת, כן? יש לך הרבה זמן שאתה יכול להתרכז בזה. ואחר כך יש כל שנה, יש זמנים כאלה של, בין, כן, של, ה, של החול המועד, או, זאת אומרת, ישנם איים כאלה, שבהם אתה כל פעם חוזר לתפיסה העיקרית, כן, לאמונה שלך, אתה כל הזמן חוזר לזה. ואחרי שזה כל שנה יש ערכי קלה, או שזה זה, שם כמה חודשים, בסופו של דבר, יש לך כל שש שנים, יש לך שנת שמיטה, או שבתון, או קרן השתלמות, או תקרא לזה כשאתה רוצה, שאתה יוצא ואתה חוזר פעם בכמה שנים, שאתה שלמה, שנה שלמה מקדיש לזה שאתה מנסה לזכור בשביל מה אתה חי. כן, כל הזמן צריך לעשות בזה. ואז בדרך כלל אדם... יצר לא מנצח אותו, כי הוא כנה עם עצמו, ישר עם עצמו. תסתכלו, אומר על זה רב קוק במקור שלוש, מה שדיברנו לגבי בכל דרכך, אומר ככה. בכל דרכך דאהו, צריך לבקש את קדוש ברוך הוא בתוך הדרכים שהוא מתנהג בהם. מה שאתה עושה, שם צריך לחפש את קדוש ברוך הוא. כשהוא עוסק בתפילה, אז יבקש את קדוש ברוך הוא בהבנת ענייני התפילה וכוונה רצויה וכו'. כשהוא עוסק בתורה, ידע שימצא את קדוש ברוך הוא בעומק התורה. נדלק קצת. וכן באותו עוסק בגמילות חסדים, להטיב לחברו, אז יבקש את קדוש ברוך הוא רק בהעמקת העצה איך להטיב לו טובה גדולה והגונה קיימת. ואחר כך תראו, הרב אומר עכשיו בפסקה האחרונה, וכשאדם פועל איזה דבר של שלימות, סליחה, לא, אנחנו דילגנו. לא, בוא נחזור, כן? וכן בכל דברים שהרי כן, אז אנחנו במקור שלוש, פסקה שנייה מתחילה, וכן ביותו עוסק במילות חסדים, כן, מה שקראנו, ועכשיו אחרי זה משפט הבא, וכן בכל הדברים שעושה, הרי באמת אין דבר בעולם שאינו לכבודו יתברך. אתם יודעים מה שאומר פה הרב? אין שום תחום במציאות שבו אתה לא יכול למצוא את האידיאל שאתה עושה. כל השאלה זה אם אתה עושה שם כסף או אתה עושה שם, או שאתה מחפש שם אידיאל. כי כל דבר, עוד פעם מתחילת המשפט הזה, וכן בכל הדברים שעושה, הרי אין באמת, הרי באמת אין דבר בעולם שאינו לכבודו יתברך. על כן, כל מה שעושה, יהיה הכל דברי מצוות ורצונו, מצוותו של השם ורצונו של השם, גם במקולת. ויבקש בהם את שמו יתברך, כשישתדל בכל שכלו וכוחותיו לעשות את מה שהוא עושה בתכלית השלימות, בכל צדדי השלימות, ונמצא שהוא יודע את השם יתברך בכל הדרכים. וכשאדם פועל איזה דבר של שלימות, בין במחשבה, בין במעשה, צריך לשמוח בחלקו, ולא ירדוף אז אחר דבר אחר. אני כאן במוסך, אני סך הכל מוסכניק. אם הייתי עכשיו כמו החבר שלי, הייתי עכשיו עובד שם, הייתי מחנך, אז זה יותר חשוב. הרב אומר, אין דבר כזה, אין משהו שהוא יותר חשוב. בכל דרכי חדהו, אין משהו שהוא שם, אין אור השם. כל השאלה אם אתה חי את אור השם. אז בואו נגמור את המשפט הזה. כן, תשימו לב, במקור שלוש, שתי שורות אחרונות. כשאדם פועל איזה דבר של שלמות, בין במחשבה ובמעשה, צריך לשמוח בחלקו, ולא ירדוף אחר דבר אחר. כי כל העולם כולו מתקפל לפניו, אז דווקא בפרט הזה. זה יצר הרע לחשוב, אני פה לא כל כך זה. אם הייתי עושה תעודת בגרות, אז לא. מה שאתה הגעת במקסימום שיכולת, אם פה אתה מצאת, הבנת את הייעוד, את המטרה שלך, אז הדבר הזה הוא הכי חשוב, הכי טוב, הכי נכון, מה שיכולת לעשות. יש פה שאלה. שלום הרב. הרב, איך ניתן לקשר את מטרת החיים שלי עם המקצוע שלי? הנה, בדיוק אנחנו מדברים על זה. הוא אלקטרוניקה. זה תחום גדול ואין הטבה ישירה לאנשים בתורה, לאנשים, בתודה מראש. כן. זה באמת נכון שישנם דברים כאלה שקשה למצוא שם ניצוץ אלוקי. קשה למצוא שם אידיאל. זה נכון. ולכן מה שאני ממליץ זה שתשובה שלי לא תהיה עכשיו איזה משפט אחת אני אגיד לך וזהו פתרנו בעיה ואתה ממשיך לרוץ מאתר לאתר. אלא אני חושב שזאת המטרה של הישיבה, תבוא ללמוד. אני לא אומר עכשיו שלכל החיים, אבל איזשהו פרק מהזמן, מהחיים, צריך להקדיש לזה שאנחנו לומדים לחיות. ואת זה לומדים בישיבה. כן, בבקשה. כן, נכון. יעקב אבינו, היה לו הרבה מה לברר. אז הוא צריך, היה 14 שנה. יכול להיות שמישהו אחר, זה ייקח לו יותר. זה לא, זה דבר מאוד אינדיבידואלי.
זה מגיב אל הגעת 40 שנה.
כן, נכון. לא, זה בירור עצמי בהדרכה של תלמיד חכם. זה אחד המצוות שעשה לך רב. כשאתה נמצא בקשר עם הרב, הוא לא אומר לך, אתה צריך להיות מאמן כדורגל, או אתה צריך להיות... זה לא שמישהו בא עכשיו ואומר לך את ה... זה לא, אף אחד לא יכול להגיד דבר כזה, אלא יש נביאים, היו שם מיוחדים כאלה שבעלי רוח הקודש, אבל בדרך כלל אף אחד לא יודע בשביל מה אתה פה בעולם. לכן מי שיגיד לך שבגלל שבגימטריה השם שלך יוצא נאור, אז אתה צריך לעסוק בחשמל, אז זה טעות, כן? כאילו, אל תאמין לו. אלא זה אתה צריך להבין שהרב עוזר לך, הוא מכוון אותך, אומר, כדאי לך ללמוד פה, או תקרא עכשיו זה, או תשמע שיעורים כאלה. ובסופו של דבר אתה מגיע למסקנה. כן, בבקשה.
מה עם נשים?
כן, אותו דבר.
אלה אבל כל השנים שאנחנו נשאר את הדעת.
כן, לא. אישה קולטת את זה מבעלה. הם בדרך כלל, הוא הרב הראשי שלה. הם עושים את זה כיחידה אחת, ביחד הם מגלים. לא, הם ביחד מגלים את זה. בדרך כלל אנשים נשואים, אז הייעוד שלהם, המטרה שלהם, היא לא אינדיבידואלית, היא משותפת של המשפחה שלנו. אני חושב שככה גם צריך להיפגש, כשאתם נפגשים עם הבחורה לצורך נשואים, ואתם פחות או יותר מבינים את הכיוון חיים שלכם, אתם צריכים לדבר, האם במילים אחרות זה לא... רק אם אנחנו נסתדר אחד עם השני, אלא אם יש לנו אותם אידיאלים. אם את מוכנה להיות שותפה לאידיאלים שאני מאמין בהם, או שאנחנו ביחד נגלה אותם, או משהו כזה. כיוון הוא, משפחה הולכת בדבר הזה, לא אני לבד. טוב, אנחנו פה נעצור, כי זמן נגמר, אבל זה מה שאני מאחל לכם, לימוד טוב בישיבה. נעצור.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.